הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי רבי ישראל מרוז'ין, על פרשת השבוע, פרשת בשלח. במדבר הראו לישראל עוד ניסים גדולים, ומדוע אם כן לא אמרו עליהם שירה, כדרך שאמרו על קריאת ים סוף. אלא שהשירה נאמרה לא על הנס עצמו של קריאת ים סוף, אלא על שבזכות קריאת ים סוף באו בני ישראל לידי אמונה שלמה, ועל זה אמרו שירה.
show away there with him shir khoda shir khoda we not saying lo om le khoda le show away there with him shir khoda shir khoda we not saying lo om le khoda le show away there with him shir khoda shir khoda Nosein lo om le chodosh le shavu yirer befihem shir chodosh shir chodosh v'yin nosein lo om le chodosh le shavu yirer befihem shir chodosh shir mefayar mechodosh shir mefayar Mehullalu mekudosh V'yin nosein lo'om le'chodosh L'sho'irer b'fihem shir chodosh V'shir mevayar u'mechudosh Shir mevayar u'mechudosh Al kol shir mehullalu mekudosh show away here with him shir khoda shir khoda we not saying lo om le khoda le show away here with him shir khoda shir khoda i we not saying lo om le khoda le show away here with him shir khoda shir khoda Baby you not say lo om le khodosh le shoy le refihem shir khodosh shir khodosh Baby you not say lo om le khodosh le shoy le refihem shir khodosh shir me שיר מפויר ומחודש שיר מפויר ומחודש על כל שיר מהולל ומקודש נא 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 נא
וינתן לעם לב חדש לשורר בפיהם שיר חדש, שיר מפואר ומחודש על כל שיר מעולל ומקודש. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, ה' בשבט, תשע"ה, 25 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ואם הכותרת הראשית לא יאמן, אבל הנושא של הבחירות הקרובות הולך ומתברר, לא איראן, לא כלכלה, לא דת ומדינה, לא ביטחון, אלא האם נתניהו צריך או לא צריך לנאום בארצות הברית בעוד כחודש. זאת הכותרת הראשית בכל העיתונים, כל עיתון והזווית שלו כמובן, בעד ונגד הנסיעה והנאום. הנה חלק מהפרטים ובעיקר כמה דעות מעניינות בנושא שחושפות ומלמדות הרבה מעבר לאותו נאום. הסערה סביב הנאום הצפוי של נתניהו בפני הקונגרס לא שוכחת, בשעה שבאופוזיציה קוראים לראש הממשלה שלא לנסוע לוושינגטון, ובעוד נשיא ארצות הברית אובמה ומזכיר המדינה קרי הודיעו שלא יפגשו בו בירושלים, טוענים כי מטרת הנסיעה, הזהרה מפני הגרעין האיראני, נחוצה, וכי הדאגה לביטחון ישראל לא עוצרת ולא אמורה להיפסק בתקופת הבחירות. גורמים שמקורבים ללשכת ראש הממשלה אמרו ההופעה בפני הקונגרס היא הופעה שהמניעים שלה הם מדיניים וביטחוניים בלבד. הערכה היא שההסכם בין ארצות הברית לאיראן בעניין הנשק הגרעיני צפוי להיות מסוכם במרס ויחתם ביוני, לכן חיוני שראש הממשלה יופיע בפני הקונגרס. זו הופעה קריטית משום שהקונגרס בסופו של דבר הוא זה שיכריע. ההסכם המתגבש עם איראן הוא הסכם רע, הוא מסוכן לישראל, ובמידה רבה יוכרע שם בקונגרס. חיוני שראש הממשלה יופיע שם ויאמר את דבריו. אם ראש הממשלה לא ידבר שם על הנושא הכל כך חיוני, אז איפה השמאל מצפה שהוא ידבר? ובכלל, הגיע הזמן שהשמאל יפסיק להתרפס ולהיכנע. ההתרפסות של השמאל מעוררת שעת נפש. באותה דרך התנגדו בשמאל לנסיעה לפריז, שהייתה כל כך חיונית ומוצדקת אחרי הפיגועים שם. ועוד אמרו גורמים שמקורבים לנתניהו, ראש הממשלה מוביל את המאבק בנשק הגרעיני במשך שנים, ורוב הציבור האמריקני תומך בעמדתו. הממשל האמריקני הולך לעשות הסכם עם איראן, שפועלת להקים חזית נגדנו בסוריה ובלבנון, ולפי הדיווחים היא גם בדרך להשתלט על תימן ועל אזורים אחרים. שום בחירות לא ימנעו מאיתנו להיאבק נגד האיום הגרעיני, שהוא האיום החמור ביותר על מדינת ישראל. ועוד הזכירו שגם ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון ביקר בארצות הברית, למרות שהוא בתקופת בחירות, כדי לדון בוושינגטון בנושא האיראני. מכל מקום, בבית הלבן המשיכו למחות בסוף השבוע על האופן שבו תוכנן הביקור. דובר הבית הלבן אמר, אם הייתה לנו הזדמנות להיות מעורבים קצת יותר בקביעת לוח הזמנים, היינו מברכים על האפשרות הזאת, וכנראה היינו עושים כמה וכמה שינויים. מקובל, זה זמן רב שמנהיג של מדינה זרה מתכנן ביקור בארצות הברית, יוצר קשר ומתאם את הביקור עם הנשיא, ולכן ההזמנה עצמה שהוא עברה, וכן קבלתה עם חריגה מהפרוטוקול. במהלך התדרוך נרשמה אי הבנה בין הדובר לבין העיתונאים. הוא נשאל על ידי אחד הכתבים, אם אובמה היה רוצה שנתניהו יהיה שותף לדעתו בסוגיה האיראנית, האם יהיה נכון לומר שתקדמו בברכה שינוי בעמדת ראש הממשלה? וכפי שעלה מהתשובה, דובר הבית הלבן הבין שהכוונה היא למעשה, היא לשינוי בעמדה, ומיד השיב למעשה כן. אמרנו זאת לנתניהו בהזדמנויות רבות, והנושא הובהר גם בדרגים שונים, וכשהוא סיים לענות אז הכתב חידד, אז הייתם מקדמים בברכה אדם אחר בלשכת ראש הממשלה אחרי הבחירות, והוא אמר, סליחה, חשבתי שהשאלה הייתה אם נקדם בברכה שינוי בעמדה של ראש הממשלה. זאת אומרת, הכתבים שאלו אותו האם הם רוצים ראש ממשלה אחר, והוא לא בדיוק ענה, אבל הפרשה הזאת של ההזמנה והנאום נידונה בהרחבה, גם בתקשורת האמריקנית, בפוקס ניוז, שבה רוב הפרשנים היו בעד נתניהו ונגד עמדת אובמה, דנו בעניין הזה. מייק הקבי הוא פוליטיקאי בכיר שאמר שהסרת הסנקציות מעל איראן כמוה כהסרת הרצועה מכלב חולה כלבת, כך הוא אמר בדיון הזה. ובארץ, למרות שבדרך כלל לא מצטטים אף פעם פרשנים מפוקס ניוז, נתפסו להתבטאות של שני הפרשנים שדווקא מתחו ביקורת על נתניהו. בניו יורק טיימס התמקדו בעצם הבחירה של נתניהו לנאום בעת הזאת בפני הקונגרס, תחת הכותרת משחק פוליטיקה על איראן, או משחק פוליטיקה על איראן. גיחכו עורכי העיתון, נראה שנתניהו מאמין שלזכות בתשואות בקונגרס בזכות נזיפה באובמה, יבסס את עמדתו בתור מנהיג שמסוגל לשמור את ישראל בטוחה, ונדמה כי הוא נחוש להשתמש בכל כלי שעומד לרשותו כדי לחתור תחת אובמה. כך זה כבר נכתב לא על נתניהו אלא על מי שעומד בראש הקונגרס, ולתקוף אותו בנושאי ביטחון. גלעד ארדן תקף את המאמר ואמר, בשבועות הקרובים עלו להיחתם בין המעצמות לאיראן הסכם עקרונות שעלו לסכן את ביטחונה של מדינת ישראל. שום מאמר מערכת לא צריך למנוע מראש ממשלת ישראל לצאת ולייצג את האינטרסים הביטחוניים של אזרחי המדינה, בייחוד כשמדובר בבמה כל כך חשובה. ובאופוזיציה כאן אצלנו המשיכו לקרוא לנתניהו לבטל את הנסיעה. מייקל אורן, שכיהן במשך 4 שנים בתפקיד שגריר ישראל בוושינגטון מטעמו של נתניהו ועכשיו מתמודד במפלגת כולנו של כחלון, אמר שנתניהו שגה שלא השאיר את הבית הלבן בתמונת הביקור, דרושה אחריות רבה והתנהגות דיפלומטית מחושבת כדי לשמור על האינטרסים של ישראל בבית הלבן. ההתנהלות בימים האחרונים יצרה רושם של מהלך ציני ופוליטי ועלולה לפגוע במאמצנו לפעול נגד איראן. לכן רצוי לבטל את הנאום בקונגרס כדי שלא יגרום לקרע ולנאום בפני ועידת איפאק. ציפי לבני מהמחנה הציוני אמרה, נתניהו פוגע בביטחון המדינה בכך שהוא פוגע ביחסים עם וושינגטון. יחסים בריאים עם הבית הלבן הם נדבך מרכזי בביטחון של ישראל. נתניהו נוסע כדי לקושש כמה קולות ותו לא. הנושא האיראני אכן חשוב, אבל איש לא חושב שבנאום אחד הוא ישכנע ממשל שמקיים דיונים רבים בנושא, כולל אין ספור שיחות עם ישראל מאחורי הקלעים. אין טעם לשכנע את המשוכנעים. נתניהו הוא איש של תמונות שנוסע לקבל תשואות במטרה שהדבר יסייע לו בבחירות. יאיר לפיד אמר, בשביל נאום בחירות אחד נתניהו הורס את היחסים האסטרטגיים שלנו עם ארצות הברית. וזהב הגלון ממרץ אמרה על מבקר המדינה לבדוק האם ראש הממשלה נתניהו עושה שימוש פסול בשגרירות ישראל בוושינגטון שלא לצרכים ממלכתיים אלא לצורך קידום אינטרסים מפלגתיים ופוליטיים. בקיצור, תוקפים אותו בחריפות רבה. כאמור, זה ממש הנושא המרכזי בכל העיתונים הבוקר ובכלל בסוף השבוע. דרור עידר כותב בישראל היום, תענוג, פשוט תענוג לראות את חבורת רק לא ביבי מזיעה ורוקעת ברגליה, שזה לא בסדר שהזמינו את ראש המדינה היהודית לדבר מול בתי נבחרים. למרבה הפליאה, נתניהו הוזמן, לא נדחף בידי שתי המפלגות, כן, גם הדמוקרטית. הנבחרים האמריקנים אינם מרוצים מצעדי הפייסנות של ממשל אובמה כלפי האיראנים. גם הדמוקרטים, השבוע גינה הדמוקרט הבכיר בוועדת החוץ של הסנאט את דברי אובמה ביחס לאיראנים, ואמר שהם נשמעים כמגיעים הישר מטהרן. משום כך, כל מהלך שיכול להקשות על אובמה בצעדי הפייסנות שלו כלפי איראן הוא חיוני, ואכן ממשל אובמה משתגע ומפעיל את סוכניו בתקשורת ובפוליטיקה הישראלית, ומכוון בלסטראות כלפי נתניהו הם הרי יעבדו קשה כדי לחתום על הסכם רע כשאר כישלונותיהם המפוארים במזרח התיכון. בשבוע שעבר הצטרף נשיא תימן לחבורת הלשעברים של האמריקנים שעזרו נגד אל-קאידה. ומי בא במקום? שלוחה איראנית ישירה כמו חיזבאללה, זה מי שנבחר בתימן. נו, אז לאיראנים יש פרובינציות בעיראק, בסוריה, בלבנון, בתימן, ועם השמאל יקבל לידיו את המושכות בצירוף נשיא אמריקני כושל, נקבל שלוחה איראנית על הרי השומרון. גם האיחוד האירופי משתף פעולה עם המדיניות הזאת, רק לא לקשור בין טרור עולמי לאסלאם. מול אלה עומד ראש ממשלה ישראלי מעצבן, שחוזר על כך שאיראן היא סכנה לא רק לישראל, אלא לעולם החופשי כולו. איראן, וזה אומר גם כל האסלאם הג'יהאדיסטי על גרורותיו. הבוחר האמריקני אמר את דברו בבחירות האחרונות. יותר משש שנים אין בבית הלבן מנהיג לעולם החופשי. נתניהו יעמוד בבית הנבחרים ויאמר דברים ברורים לאמריקנים ובאמצעותם לעולם החופשי, לכל הפחות לאלה שלא קראו לבעל התקשורת הליברלית ולמולך התקינות הפוליטית. אגב, בכירים בממשל מבטיחים להעניש את נתניהו, ממש ההפך. דווקא ביקור כזה הוא סוג של הרתעה אם נתניהו ינצח בבחירות הקרובות מול היחסים החורקים עם ממשל אובמה. יכול נתניהו להתנחם ולהיעזר ביחסים מצוינים, חסרי תקדים, עם שני בתי הנבחרים ועם דעת הקהל האוהדת כלפיו בארצות הברית, גם עם התומאס פרידמנים בארצות הברית וחסידיהם בישראל משתוללים בעוד תגובה פבלובית תורנית, בעוד התניה כזאת. תמשיכו כך, הציבור רואה ולומד. באחד מאתרי החדשות הוא כותב, וידר, מצאתי גולש אמריקני שכתב, בעוד הבית הלבן מנסה להציל את כבודו, נתניהו מבקש להציל את ישראל ואת העולם החופשי. טוב, עד כאן בעניין הזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה על קריאה להקים מועצת חכמים, מועצת גדולי תורה, גם במפלגות החילוניות, כי מסתבר שזאת אולי השיטה היעילה ביותר להרכיב את הרשימה לכנסת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
03-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. כאן עכשיו 7-22, כמה עשרות קולות בפריימריז שהפרידו בין המקום ה-20 הריאלי לבין המקום ה-26 הלא ריאלי, גררו את הליכוד לשרשרת של עירורים, דיונים, טענות לזיופים. והנה עכשיו מגיע המשבר שיצרה המלחמה על המיקום בין חוטובלי לדיכטר, לשיא חסר תקדים. בית הדין העליון של התנועה החליט לספור מחדש את כל הקלפיות של הפריימריז ברחבי הארץ, ולבדוק מחדש את מספר הקולות שקיבלו דיכטר וחוטובלי. ההחלטה הדרמטית שקיבל בית הדין העליון של הליכוד בסוף השבוע גורמת מבוכה גדולה ומונעת את פרסום הרשימה לכנסת, וזה 4 ימים לפני סגירת הרשימות וכמעט חודש אחרי הפריימריז. בית הדין קיבל ביום שישי את העתירה של דיכטר וקבע שיש לספור מחדש את כל הקלפיות כאמור ברחבי הארץ. הספירה תעשה רק בנוגע לשניהם, דיכטר וחוטובלי. החלטת בית הדין התקבלה אחרי שוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד החליטה לשנות כזכור את התוצאות ולהציב את חוטובלי במקום ה-20 ברשימה במקומו של דיכטר. במהלך הדיון סירב דיכטר לקבל הצעה לשריון ברשימה ודרש כי כל הקולות שלו ושל חוטובלי יספרו מחדש. דיכטר טען כי במהלך הספירה הנוספת קיבלה חוטובלי קולות באופן שמעורר חשד לזיופים ולמרמה. היא דחתה את טענותיו של דיכטר והודיעה שתערער על ההחלטה האחרונה, ואמרה שמבחינתה היא במקום ה-20, השופט נאמן וועדת הבחירות קיבלו את ההחלטה שאני במקום הזה, אחרי שבועיים שהתיק עמד לפתחם, ולאחר שבפועל ביצעו ספירה חוזרת. הערעור של דיכטר זה חוסר יכולת לקבל את רצון הבוחר, יתרה מכך החלטתו, ההחלטה של בית הדין של הליכוד עכשיו, היא בעייתית, היא גורמת נזק לתנועה ומייתרת את העבודה היסודית שעשה השופט וועדת הבחירות. השופט הכריע שמתפקדי הליכוד הציבו אותי במקום ה-20 ברשימה, ולכן זה מה שיקרה בפועל. קשה כבר לעקוב, אבל בגדול היו הפריימריז לפני כמעט חודש, ואחר כך היה ערעור ראשון של חוטובלי, והיא ביקשה לספור קלפי שנמצאה בירושלים. בעקבות הספירה הצטמצם הפער בין חוטובלי לדיכטר ל-55 קולות, אחר כך היה ערעור השני של חוטובלי, ועדת הבחירות שיבצה אותה במקום ה-20, אז ערעור שלישי, דיכטר ערער לבית הדין של הליכוד, פנייה לנתניהו מטעם נשיא הליכוד שמבקש מיושב ראש התנועה למצוא פתרון פוליטי, ופתיחת קלפיות מחדש, ספירה חדשה, וערעור רביעי בעניין הזה. בהחלט סגה, עוד מעט נדבר על הצעה לכונן מועצת גדולי תורה, מועצת חכמים, גם במפלגות לא דתיות, כי מסתבר שזו הדרך הדמוקרטית ביותר. אבל לפני זה, לאיתי אליצור, שכותב במקור ראשון, שלפי הסקרים, למעלה מ8% מהעם תומכים במשה כחלון. המגמה הזאת לא התחילה השבוע אחרי שכחלון הציג את הרשימה שלו, עוד לפני שנודע דבר על הרשימה, ועוד בטרם נשא את נאומו הראשון, כבר זכה יושב ראש המפלגה החדשה לתמיכה כזאת. ולכן הוא כותב, אני רוצה לשאול, לשם מה אנשים רוצים שכחלון יהיה בכנסת? אילו דעות הם רוצים לקדם? באיזו השקפת עולם הם רוצים לתמוך? האם הם יודעים מה ברצונם שכחלון יעשה כשיהיה בכנסת? האם כחלון עצמו יודע מה ברצונו לעשות? מתקבל הרושם שהמטרה העיקרית שלמענה יושב ראש כולנו רוצה להיות חבר כנסת, היא שכחלון יהיה חבר כנסת. ומדוע שכחלון יהיה חבר כנסת? כדי שכחלון יהיה חבר כנסת. ולשם מה זה נחוץ? מה השאלה? כדי שכחלון יהיה בכנסת. כולם מצביעים למענו כי הוא מחייך יפה, ובגלל שכל הפרשנים אמרו שהוא פופולרי. גם בפעם הקודמת הייתה מפלגה שהוקמה כדי לקדם את המועמד הפופולרי, הפוטוגני והחייכן, שם המפלגה הייתה יש עתיד. ואם השם של המפלגה מזכיר לכם יש עתיד את יאיר לפיד, זה רק נדמה לכם, זה מקרי בלבד. גם במקרה של כחלון, התערבה ידו הארוכה של המקרה, וארבע מחמש האותיות שמרכיבות את השם כחלון מצאו את עצמם גם בתוך השמה של מפלגתו. שם המפלגה בא להביע את מהות ומטרת המפלגה. המפלגה קיימת כדי שכחלון יהיה בכנסת, וכחלון קיים כדי שהמפלגה שלו תהיה בכנסת. ומה שמתסכל בסיפור הזה הוא שייתכן מאוד שהתופעה הזאת מקיפה לא רק אנשים שמצביעים לכחלון, אלא גם מגזר גדול בהרבה. אלו אנשים שמצביעים למפלגות אחרות, אבל עושים זאת בלי לדעת לשם מה ואילו מטרות הם רוצים לקדם. הם פשוט הולכים אחרי העדר. הדמוקרטיה הישראלית, כותב איתי אליצור, פשטה את הרגל. האזרחים כבר לא באים כדי למשול. אם פעם האזרחים היו כפופים למשפחת המלוכה, היום הם כפופים למי שיודע לחייך יפה למצלמה. אני לא יודע מה גרוע יותר, שלטון מלוכני או שלטון פוטוגני. אבל בכל מקרה זה לא דמוקרטיה. העם בא כדי לומר את דברה, את דברו בדמוקרטיה, כדי למשול, כדי להשפיע, לא כדי להיגרר. הפכנו לעבדים של הפרסומאים ומעצבי דעת הקהל. אומר, אביא לכך דוגמה נוספת, לפני הפריימר הופץ סרטון חביב שנועד לשכנע נשים לבחור נשים. בסרטון רואים אישה שהולכת לבחור בגדים ומתקשה לבחור בין כל פרטי הלבוש שמולה. היא הולכת לבחור פירות וירקות, וגם שם תהליך הבחירה מוצג כדבר לא פשוט. המסר הוא שהאישה בוחרת. כאדם חושב, אני שואל את עצמי, זה מה שצריך לפרסם אם רוצים לשכנע נשים? הלו, האישה מוצגת שם כיצור לא החלטי שמתקשה לבחור, לא בדיוק התכונה הנדרשת ממנהיג. אבל כאיש פרסום ברור לי שהסרטון החביב הזה אכן גרם לאנשים לבחור נשים. למה? כי מוצגת שם אישה נחמדה ואנחנו מזדהים איתה, והיא רוצה שנבחר נשים, לכן נבחר בנשים. כלומר, החיוך מנצח את השכל. והדמוקרטיה, השלטון מסור לדעת הקהל. הבעיה היא שגם לדעת הקהל יש מעצבים. אצלי בבית תמיד עושים מה שאני אומר, הבעיה היא שאשתי אומרת לי מה להגיד. אז זה לא בדיוק דמוקרטיה. וכאמור, יאיר שלג, באותו עיתון, גם הוא קצת מיואש מהדמוקרטיה, ושימו לב מה ההצעה שלו. הוא כותב שתהליך הבחירות הפנימיות הושלם בשבועיים האחרונים כמעט בכל המפלגות, ונדמה שרק במפלגות החרדיות וביריבה שלהם יש עתיד, טרם פורסמה רשימת המועמדים. אולי דווקא בגלל הליך הבחירה הפשוט, מועצת רבנים, במקרה של המפלגות החרדיות, או האדמור יאיר לפיד, במקרה של יש עתיד, ממנים בעצמם את הרשימה. אז דווקא הליך הבחירה הפשוט, שמאפשר המתנה כמעט עד לרגע האחרון לפני הגשת הרשימות, לכן עדיין לא התפרסמו הרשימות המלאות. זו איפה הזדמנות טובה לעסוק בשאלה הנצחית, מהו אופן הבחירה הטוב ביותר. הרבה נכתב על היתרונות והחסרונות של דרכי בחירות המועמדים. שיטת הפריימריז היא כמובן הדמוקרטית ביותר, כי היא מאפשרת השתתפות של כלל מתפקדי המפלגה, אבל המציאות הוכיחה שגם מספרים גדולים לא מונעים דילים עתירי משתתפים ובהם אלפי מתפקדים, שלרוב גם לא שילמו בעצמם דמי התפקדות, שממלאים תפסים מוכנים מראש ולא בדיוק לפי בחירתם האישית. אפילו אם הייתה הבחירה קשרה לחלוטין, בשיטת הפריימריז בוחרים המתפקדים באנשים שמוצאים חם ביניהם, בלי יכולת לתת את הדעת לאיזון ולשקלול של הרשימה כולה. התוצאה היא רשימות שיש בהם פחות מדי נשים בליכוד, הטייה לעיסוק בתחום אחד, כמו ברשימת העבודה, ששם אפשר לראות שניתן דגש גדול על מחאה חברתית ללא מועמדים בעלי ניסיון ביטחוני, ותוך פליטת העוסקים במאבק בשחיתות. מדבר על זה ששמולי וסתיו שפיר נבחרו במקום כל כך גבוה, לא בדיוק מנוסים, או פנייה לגוון דתי מסוים, כמו המגמה החרדלית ברשימת הבית היהודי. ומבחינה זו, גם ההצעה לדרג את המועמדים ביום הבחירות הכלליות, אולי תפתור ברמה כלשהי את בעיית הדילים, אבל בוודאי לא תענה על הצורך ברשימה מאוזנת, מה גם שיתקשה על הבוחרים לבחור ברשימה שמועמדיה הכלל לא ידועים ביום הבחירות. מנגד, הוא אומר, בשיטה שבה נבחרים המועמדים על ידי מנהיג המפלגה או ועדה מסדרת, כמו אצל המפלגות החרדיות, יש יכולת לדאוג לאיזונים מתאימים. החיסרון הגדול שבה זה לא רק העובדה שהרשימה לא מייצגת כלל את עמדת תומכי המפלגה, אלא התלות האישית הגדולה של הנבחרים באיש או בוועדה מצומצמת שבחרה אותם. מעניין לגלות שהבעייתיות של שיטת הטלנטים בפוליטיקה, אנשים שנבחרים בשל הפופולריות שלהם ולא בשל כישוריהם הפוליטיים, מאותה סיבה גם מוחלפים במהירות בחוכבים חדשים ברגע שמיצו קדנציה אפורה אחת בפוליטיקה, גבוהה במיוחד דווקא במפלגות הדיקטטוריות ולא בפריימריז. הראיה לכך היא ששלוש מהמפלגות, הליכוד, הבית היהודי והעבודה, שערכו פריימריז בבחירות הנוכחיות, דווקא ידעו לתגמל את החקים האפורים שיודעים את מלאכתם והשאירו אותם ברשימה, בעוד שברשימות הדיקטטוריות מחפשים כל הזמן כוכבים חדשים, לפחות לצמר את המפלגה. לצד עוד חקים אפורים שנאמנותם למנהיג מובטחת, מכיוון שאין להם בסיס תמיכה ציבורי, נשארים ברשימה אבל בשוליה. בקיצור, הוא אומר, המסקנה היא שכנראה אין שיטה אידיאלית, אבל הדרך האופטימלית צריכה להיות בנויה משילוב של שתי השיטות היסודיות. פריימריז לצד ועדה מסדרת. הנכונה היא שחלק מהמועמדים לכנסת ייבחרו בידי המתפקדים, בעוד שחלק אחר ימונו בידי ועדה מסדרת. במילים אחרות, מודל מועצת חכמי התורה של המפלגות החרדיות ראוי בהחלט גם למפלגות שאינן חרדיות. הן יוכלו להרכיב קבוצה כזאת באמצעות קיום בחירות פנימיות שיקדירו את יחסי הכוחות בין הפלגים השונים במפלגה, ולאור יחסי הכוחות האלה תורכב גם הוועדה המסדרת. מסיים יאיר שלג שבחירות פנימיות כאלה גם יתרמו לליבון אידיאולוגי וערכי של ההשקפות השונות במפלגה, כך ש תחדל מלשמש בימה לימי בחירות בלבד.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי, אנה אלך או אנה אעבור, בתוך מפוח של חיים מבקש למצוא, יש לי מצור, אם ניתן, אם ניתן, אם ניצור את הקמה, שמחה גדולה תעלה עד לשמיים. שורשים עמקים אינם נסחפים, גם אם בחוץ הוא מסופה ורעמים. את עצמנו בידיים, נדבר גלויות על עתיד הילדים, נביט למציאות בעיניים. לא ימיס אשיך, רק תיקון הדרכים יוליד חיים. אנא אלך, או אנא בוח של חיים מבקש למצוא. גם אם בחוץ חומס כבר ורעמים, בוא נפרד, בוא ניצור, לא נביט לאחור, ניקח את עצמנו בידיים, נדבר יום על עתיד הילדים, נביט למציאות בעיניים, נביט למציאות
אלי פרידמן, החדש, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על שולחן השבת של משפחת פוטושופ.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 41 עכשיו, יום ראשון בשבוע, את המאמר שאני אקריא עכשיו, תכננתי להקריא ביום חמישי, לקראת שבת, אבל אחר כך חשבתי שלא, דווקא ביום ראשון, קודם כל, כי ביום ראשון אנחנו אחרי השבת, ועוד אנחנו זוכרים אותה עוד תחת החוויה, והמאמר הזה עוסק בשבת, בשולחנות השבת שלנו. ודבר שני, נחמד לדבר על שבת ביום ראשון, ולא רק ביום חמישי, יש תקווה, אנחנו, אומנם זה נראה רחוק, אבל זה בסך הכל עוד פחות משבוע. אז המאמר שכתב הרב חיים נבון נקרא שולחן השבת של משפחת פוטושופ. מיד תבינו למה פוטושופ. פוטושופ זה התוכנה המפורסמת שמייפה את המציאות, שהופכת כל תמונה לא כל כך מחמיאה למשהו מושלם. ובכן, הוא כותב כך, פעם ערכנו בקהילתנו תלמידי ישיבה לסעודת שבת, אחד מחברי הקהילה הבולטים לא נרשם כמארח. שאלתי אותו מדוע, והוא ישיב, אלו בחורי ישיבה, איך הם ירגישו בשולחן השבת שלי, ליד שלושה ילדים משתוללים. עניתי לו, איפה אתה חושב שהם גדלו במעבדה? ואיך אתה חושב ייראה שולחן השבת שלהם עצמם בעוד 10 שנים? קלישאת דייטים מתארת בחור ישיבה ששואל בפגישה הראשונה את בת זוגו, איך היא מצפה שיראה שולחן השבת שלה? אני מניח שהתשובה הנכונה על השאלה הזאת תהיה בערך כך. אני אני רוצה סעודות שבת ארוכות, שבהן נשיר ביחד עם הילדים הרבה זמירות נעימות, כל ילד יאמר דבר תורה, וגם אנחנו, נדבר על השבוע שעבר עלינו, ואחר כך אפילו נלמד משהו ביחד, כל המשפחה. הוא כותב, אני מגדיר את התשובה הזאת כנכונה, במובן הזה שהיא באמת תעביר את הבחורה אל הפגישה השנייה, אבל קשה לי להאמין שכך באמת ייראה שולחן השבת שלהם, אם וכאשר. למען האמת, השמטתי מהתשובה הנכונה משפט חשוב אחד, לא כמו שולחן השבת של ההורים שלי. בעצם זה מה שהיא אומרת, וזה מה שהיא מתכוונת, וזה המשפט שידליק את האור בעיני אותו בחור, שמתמרמר על שולחן השבת הבורגני של הוריו. לפעמים סעודות השבת של ההורים נחמדות ומשפחתיות, אבל הרבה פעמים ההורים עייפים מאוד, ובקושי שרים שני שירים, ואומרים איזה דבר תורה קצרצר, והאחים הקטנים צורחים, וכבר שיר המעלות. ובכן, צר לי לאכזב אתכם בין אישים צעירים, כלומר תלמידי ישיבות צעירים. ההבדל המרכזי בין שולחן השבת של ההורים לשולחן השבת שלכם, הוא שהראשון אמיתי והשני הוא די דמיוני. אגדת שולחן השבת הרוחני והמלהיב לא מתאימה כמעט לשום משפחה ממשית, אלא למשפחה היפותטית, דמיונית. משום כך האשליה הזאת נפוצה, בעיקר אצל צעירים שאף פעם בחייהם לא הכינו שבת. אנשים אמיתיים שיש להם עבודה אמיתית, בדרך כלל עייפים בלילות שבת. כמו כן, בין שלושה ילדים אמיתיים ובריאים, תמיד יימצא לפחות אחד שהוא מצוברח ועצבני, בסוגריים ובדרך כלל, לאורך שעה וחצי, יימצאו שלושה כאלו. אני מניח שגם בשולחן השבת של הרמב״ם, היו פעוטות צורחים ששפכו מיץ על השולחן, כאלו מבני האדם. זה לא אומר שסעודת השבת אינה צריכה להיות אירוע משמעותי, גם מבחינה משפחתית וגם רוחנית, אבל צריך לחשוב איך להפוך למשמעותית את סעודת השבת האמיתית של משפחה אמיתית, ולא את סעודת הפנטזיה של משפחה מדומיינת. בהנחה שלאנשים אמיתיים אין סבלנות לשיעור כללי ישיבתי בליל שבת ב-10 בלילה, אז צריך לחשוב על תוכנית אחרת. איך אפשר להפוך את אותם שני שירים למענגים? איך לומר דבר תורה שיהיה גם קצר, אבל גם משמעותי, ואיך השיחה הקטועה לא תעסוק רק בפוליטיקה. הורים צעירים מהז'אנר הרוחני שאפתן חווים תסכול עמוק עוד יותר בליל הסדר. הוא כבר הולך ומתקרב, ובפרשת השבוע כידוע יצאנו ממצרים, זה גם הזכיר, הרבה מהטקסטים הם מתוך הפרשיים של ליל הסדר. ובכן, בחלומם הם רואים את ילדיהם יושבים סביב השולחן במשך לילה שלם, ובולעים בעיניים בורקות שלל דברי תורה והפעלות יצירתיות על יציאת מצרים. כדי להגשים את החלום על הנחלת מסורת האבות, הם לעתים מעליבים את האבות הממשיים שלהם, ומתלוננים ללא הפסק על שולחן הסדר המשפחתי. הרי הדודה הזאת לא מתעניינת בדברי תורה, והדוד הזה לא רוצה לשיר, וגם לסבא אין סבלנות להצגה של 40 דקות על 10 המכות. אבל זו המשפחה שלכם, ולמסרים החינוכיים צריך למצוא מקום בתוך הדינמיקה הממשית שלה, כי אתם חיים במשפחה אמיתית, ולא במשפחת פוטושופ ממודעות הפרסומת לשכונת נופי שוויץ במעלה טרפון. ולמה, הוא כותב, היה חשוב לי לכתוב על שולחן השבת של משפחת פוטושופ, לא רק כדי להרגיע הורים צעירים, ולא רק כדי לרסן תלמידי ישיבה צעירים שמעליבים את הוריהם ומשפחותיהם, אלא גם כדי לחזור על קביעה עקרונית שהולכת ומשתקחת, את הקדוש ברוך הוא פוגשים קודם כל בבית, במשפחה הממשית שלך, על יתרונותיה וחסרונותיה, על המסורות שלה ואורחות חייה ומגבלותיה, שם.
שבתותיי למען תנקוס ואתם מיזים בירכותיי אל המנוחה כיוותם ולבו עליי בניי וידנו מדעני שבת היום לאשר שבת היום לאשר ואידנו מדענה שבת היום לאשר, שבת היום לאשר. לאמן גירוד הרוב ונתתי את ברכתי, היא אישה אל אחותה לצרור, לגלות על יום שמחתי. בגדי שש עם שנים התבוננו מזקנה, שבת היום לאשר, שבת היום לאשר. ולבו עליי בנה ועידנו מדנה, יוי שבת היום, היום לאשר, שבת היום לאשר. שבת אם תשמורו ויתם לי סגולה, לינו ואחר תעבורו, ואז תחיו לפניי ותמלו צפונה. שבת היום לאשר, ולבו עליי בניי ועידנו מדנה, שבת היום לאשר. חזה קרייתי אל אלוקים עליון, והשבת נבטי בשמחה ובהיגיון. ישוררו שם רנני לביאי וכהנה, אז תתענה גל אשר, שבת היום לאשר. ולבו עליי בניי ועידנו מדניי, שבת היום, היום לאשר, שבת היום לאשר, שבת היום, היום לאשר, שבת היום להשם.
שבת היום להשם, כלומר שבת בעוד שבוע להשם. הרעיון הזה על שולחן שבת בתוך מסגרת החיים וההתמודדות עם המציאות, ולא באיזה שולחן שבת דמיוני של מלאכים, ממש מתחבר לי לרעיון יפה על פרשת השבוע של הרב, פרשת השבוע שעברה, של אתמול, של הרב פרופסור פנחס פלי בספר תורה היום. הוא מדבר על משה רבינו, שבאיזשהו שלב במסע ומתן פרו אומר לו, טוב, אם זה להקריב קורבנות אז תלכו למדבר רק חלק מהעם, כי אנשים למשל לא צריכות להקריב את הקורבן, ומי בכלל צריך ללכת לשם, רק קבוצה קטנה יותר. ומשה רבינו כידוע מתנגד נחרצות ואומר, גם מקנינו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם. אז הוא כותב שהמילים האלה של משה רבינו, שמושמעות ככל הנראה כהצהרת כוונות תוך כדי המסע ומתן הדיפלומטי כדי לצאת ממצרים, אבל הן גם מבטאות אמת תיאולוגית עמוקה. הן מלמדות אותנו שבשעה שהדברים מגיעים לעבודת השם, אין לצפות למצוא נוסחה מן המוכן. עבודת השם אמיתית דורשת חיפוש וגילוי מתמידים, תהייה ותעייה מייסרות, התקדמות, נסיגה, החלטות, זינוקים. האמונה היא לא גן של ורדים שמנתים בקצה הדרך. אנחנו אף פעם לא יודעים מול מה נתמודד ואיך נתמודד. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בוענו שמה, כך הוא דורש את הפסוק הזה, והוא מביא סיפור עם מוסר השכל, של רב חיים מצאנז, שיום אחד עמד ליד בית המדרש שלו, כשהחסידים שלו חלפו לידו, ואז הוא קרא לאחד מהם ושאל אותו, תגיד, אם תלך בדרך, ביום השבת, ופתאום תראה ארנק מלא בכסף, עם 1,000 רובל, מה תעשה? תרים אותו בשבת? כמובן שהחסיד ענה, חס וחלילה, ודאי שלא, זה מוקצה, אסור להחזיק כסף. והרבי אמר, לא, זאת לא התשובה הנכונה. ואז הוא קרא לתלמיד אחר, ושאל אותו, רגע, ומה אתה היית עושה באותו מצב? שבת, ארנק, 1,000 רובל, היית מרים אותו? ואז החסיד ששמע את החסיד הראשון שאומר שהוא לא ייגע בו, והרבי לא אוהב את התשובה, אמר, טוב, מה התשובה הנכונה? להפך, הוא אמר, מה פתאום? סליחה, הוא אמר, בוודאי, אני ארים אותו. ואז הרבי אמר לו, לא, אתה חוטא, מה פתאום? להרים בשבת את הארנק? ואז מגיע התלמיד השלישי ושואל אותו, רבי חיים מצאנז, מה אתה היית עושה במקרה כזה? ביום השבת אתה הולך ברחוב של העיירה ורואה ארנק, ובתוכו סכום עצום של כסף, 1,000 רובל. מרים אותו, לא מרים אותו, והחסיד השלישי ששמע את התוכחות שהוכיח הרבי את שני חבריו, חשב רגע ואז אמר, אני לא יודע, אם וכאשר אמצא את הארנק המלא בכסף, אאבק עם עצמי. היצר הרע יגיד לי לקחת אותו, היצר הטוב יגיד לי שאסור, ששבת היום. אני מקווה שיהיה בכוחי, כשזה יקרה, לקבל את ההחלטה הנכונה. ורב חיים מצאנז אמר, סוף סוף קיבלנו תשובה של ממש, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפר היה הטכנאי, השעה השנייה תיפתח בדבר התעוררות של בעל השרידי אש, אתמול מלאו 49 שנים לפטירתו, עוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. זה דבר ההתעוררות שלנו לתוף לבוקר זה, מתוך המאמר את החי אנוכי מבקש, ראשי פרקים להידברות בין חלקי העם, שכתב הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל השרידי אש, שאתמול מלאו 49 שנים לפטירתו. אנשים חילוניים סובלניים לא יוכלו לתבוע מן היהודי הדתי מידה מקבילה של סובלנות, מכיוון שמהותו הנפשית של שומר התורה ובניין נשמתו שונים כליל ומסובכים מסועפים הרבה יותר. האופי הדתי לא יוכל לשמש במקרה זה רקע נוח למושג הסובלנות, ואין הדבר נובע חלילה ממיעוט השכלתו או מצמצום אופקיו המוארים של הדתי, כפי שחסרי הבנה נוטים לקבוע, אלא משום שיחסו שלפי האידאות שהן נחלתו וכלפי כל עולמו הפנימי, שונה בתכלית מיחסו של אדם חילוני לערכיו. האדם הדתי חי כליל עלי רעיונותיו ומלכלכם בדם התמצית של ליבו. אמונתו איננה אידיאל סתם שנועד ליפות את החיים ולעשותם עשירי תוכן ופוריות גריידה. אמונתו היא מרכז הכוח של מסלול החיים שלו, הרי הוא חי ומתנועע רק בתחומי עולמו הרוחני. כל הפרעה ויצירת דיסרמוניה משבשת כליל את עצם המהלך של זרם חייו. כל מהותו ותפיסת עולמו, הטמפרמנט, האופי, הרגש והחידוש הממציא של היהודי הדתי, מושפעים מהתארגנותו במסגרת עולמו הפנימי. לפיכך סבורים אנחנו שכל עסקני הציבור במפלגות שונות שמדברים גבוהה על פעולה משותפת עם הדתיים, שומה עליהם להכיר בכל האמור לאל, ולא לזעוק סתם כך סובלנות. רצונכם לחיות ולפעול איתנו בצוותא? אין די בכך שלא תפגעו בנו ולא תרדפו אותנו עד חורמה, שלא תפריעו לנו בדרכנו לשמור את מצוות התורה ולחגוג את השבתות ומועדי ישראל. ראינו דורשים מאיתכם פי כמה, דרישתנו כי תבינו לרוחנו ותשתתפו בחוויותינו, שלא יהיה לכם זר ומתנכר כל היקר והקדוש לנו, לא תהיו כפואי אדישות כלפי המלהיב והמקודש לנו מכל קדוש, כלפי הערכים האהובים והחביבים עלינו, דרישתנו שכל אשר יצית בנו יקוד ההתלהבות וידליק את השמחה בחביוני הנשמה, לא יתירכם ניצבים כמוקי טמטום וכהות חושים. לא נימוס והתאפקות כי אם לבביות, לא סובלנות ואדיבות, אלא אהבה ואחווה אנחנו מבקשים ודורשים מכם.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלוש חמש שבע שמונה חמש חמש ארבע אחת, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. מוטי קופפר הוא הטכנאי, עוד מעט נשמיע שיר חדש ומאוד מאוד מאוד מרגש של תלמידי ישיבת מקור חיים, החברים של הנערים החטופים, בשיר שהם שרים לזכרם יחד עם אברהם פריד ויונתן רזאל ועוד שלל זמרים. אבל פתחנו בדבר ההתעוררות של מי שאתמול מלאו 49 שנים לפטירתו, הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל השרידי אש, אחת הדמויות המיוחדות של הדור הקודם. בשנים האחרונות הכתבים שלו יוצאים מחדש לאור. באמת שאני חייב תודה אישית לרב אבא ויינגורד, ששולח למערכת התוכנית את הספרים הנפלאים החדשים ישנים שהוא עמל בהוצאתם לאור מחדש, ודבר ההתעוררות הקשה, אני יודע, מאוד קשה מבחינה לשונית. אני שאני מול הספר מקריא אותו ואני לא מצליח ככה כל מילה לפענח מה בדיוק היא אומרת, אז אני חושב על מי שנמצא עכשיו ברכב ושומע בחצי אוזן, בטח שזה מסובך, אבל זה מתוך הספר שנקרא לפרקים, מסוג הספרים שיש על המדף, ואתה אומר יום אחד אני אלמד אותם כמו שצריך, כי באמת איפה שלא פותחים את הספר הזה מוצאים דבר התעוררות, ותמיד זה גם מתחבר לאקטואליה. אולי הייתי צריך להקדים ולומר באיזה הקשר נאמרים הדברים, הרעיון הזה בדבר ההתעוררות. כאמור, זה מתוך מאמר שנקרא את אחי אנוכי מבקש, כותרת משנה, ראשי פרקים להידברות בין פלגי היהדות. היהדות לא היהדות הדתית, אלא הפלגים של עם ישראל. ולמטה כוכבית, זו מסה שפרסם הרב ויינברג בשורת מאמרים בביטאון אגודת ישראל בפולין, ביידיש, בשנת תרע"ז, כלומר לפני כמעט 100 שנה. והכותרת היא הדרך ליחסי הבנה עם היהדות הדתית, כלומר איך המפלגות הציוניות, שוב לפני קום המדינה, איך הם איך נעבוד איתם בשיתוף פעולה, אם שייך בכלל שיתוף פעולה בין תנועות דתיות כמו אגודת ישראל והמזרחי עם תנועות ציוניות אחרות. וזאת המסה הזאת שפרסם הרב ויינברג, והיא ארוכה מאוד. מיד נחזור לעוד איזה פסקה וחצי משם, אבל קצת על האיש, הוא נולד ברוסיה, התבלט בלימודיו עוד כילד, למד בישיבת מיר, בסלבודקה, היה מקורב לסבא מסלבודקה, הרב נתן צבי פינקל, התקרב מאוד אל שיטת המוסר של רב ישראל מסלן, שהייתה נהוגה שם, ואחר כך הוא נדד, למד לדוקטורט בגרמניה, ואז מונה לראש בית המדרש לרבנים, על שם הרב הילדה סיימר בברלין, וכיהן בתפקיד הזה עד לסגירת המוסד הזה בליל הבדולח. הוא נחשב כמי ששילב בשיטה שלו בין שיטת המוסר הישיבתית הליטאית לבין השיטה של תורה עם דרך ארץ ששילבה השכלה כללית. בזמן מלחמת העולם השנייה בשואה הוא נרדף, נשלח למחנה עבודה, הוא שרד, אחר כך נדד לשוויץ, שם הוא כיהן כראש ישיבה עד פטירתו אתמול לפני 49 שנים. הוא קבור בישראל בער המנוחות. ובאותו מאמר של היחס כאמור בין הדתיים לחילונים שלפני 100 שנה, הוא כותב שאחד החזיונות הטרגיים ביותר בחיי העם היהודי מתבטא בכך שהחוגים השונים והמפלגות לסוגיהן מבינים מעט מאוד אחד את השני. יתרה מזאת, הם אפילו לא מחפשים ומתאמצים להבין איש את רעהו. העיקר בעל חשיבות ראשונה בשביל כל אחד הוא הניצחון. כל יחיד בנפרד שואף תמיד להישאר צודק, ולאו דווקא צודק במציאות, אבל יותר מכל סובלים אנחנו מכך, היהודים הדתיים, שהקהל הרחב לא מבין אותנו ולא מכיר בטבענו. וכי מה ידוע לעולם הגדול אודות היהדות הדתית הסובלת ללא שיעור ומאמינה בלי גבול, נאבקת בלי ריטיון ושואפת ללא הפסק? וכי מה ידוע לו מסבלותינו, ממחובינו, מכל התקוות והציפיות שלנו? למשכילים, כלומר המשכילים הנושנים שבעמנו, יש זיכיון יוצרים על הפירוש המסולף למדי של השם יהדות דתית, שלדבריהם יש להבינו כך. מה הם אומרים, מה זה יהדות דתית? האיבר המדולדל, המתנוון והמאובן של העם היהודי, שמסתייג מכל דבר המשתייך להשכלה וקדמה, לא מסוגל ולא רוצה ללכת עם זרם החיים. זאת ההשקפה שלהם, וכך נתפסים היהודים הדתיים בעיני יתר עם ישראל. אבל כל עוד שמדובר היה על עסקי כבוד וביזיון גריידה, ידענו יפה להבליג, למחול על כבודנו ולא להתעייף משתיקה. לא כן עתה, כאשר הגיעו זמנים חדשים, שאלת הכבוד כרוכה בשאלת הקיום. אנחנו כפויים לקחת חבל גם בחיים הפוליטיים, כדי להגן על האינטרסים החיוניים ביותר שלנו, ובבורסה הפוליטית מתנהל על פי רוב, כל מסע ומתן על בסיס האשראי שתלוי במידה רבה בשם הטוב שרכשנו לעצמנו. יסלחו לנו איפה אחינו החילונים על כי לא נוכל יותר להמשיך במסורת הענבה העתיקה. אנחנו כשלעצמנו נשארנו בעצם אותם יהודים פשוטים, איננו מחפשים כבוד, גם לא שררה וכיוצא בה. אין ברצוננו כי אם לנצור ולסוכך ולשוחח על היהדות שלנו ותו לא, וכי עוול הוא דבר זה מצידנו. לסיכום הוא אומר, אנחנו לא מתנצלים בעצם. באופן טבעי התכונה שלנו להיות בעלי ענווה, לשמוע את חרפתנו ולא להשיב. אבל עכשיו, שוב, בתחילת המאה הקודמת, מדובר על להקים מפלגה, על מפלגות, על כוח פוליטי בתוך העם היהודי, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשתוק עוד, כי המעמד שלנו, המחיר שלנו בשוק, האשראי שלנו יורד בגלל הדלגיטימציה שתנועות ההשכלה עושות ליהדות הדתית. והוא כותב שוב ממש עוד כמה פסקאות, אבל מי שבאמת מתעניין מוזמן להגיע אל הספר הזה לפרקים, ספר באמת מרתק, ששם הרב ויינברג בעל השרידי אש באמת במאמר ארוך ועמוק ומקיף מדבר על יחסי דתיים וחילוניים לפני 100 שנה, וזה מה זה רלוונטי לימים האלה. אבל הנה עוד פסקה אחת: איננו דורשים מאיתכם כי אם שתבינו אותנו שפיר, או אז נוכל גם להגיע להידברות הדדית. אנחנו לא מהווים מפלגה עם חוקה וסעיפים, אנחנו לא מנהלים ולא נאה לנהל מדיניות מפלגתית. נהפוך הוא, עלינו מוטלת החובה להשגיח על עצב החיים של האחדות היהודית, וברצוננו לעשות הכל כדי להחיות ולרענן גם בקרבכם את העורק החיוני הזה. כל נשמה יהודית, כל לב יהודי אהוב ויקר בשבילנו, ורק מסיבה זו הריינו מתאמצים כל כך לא לנתק את הקשר עם נשמה ולב יהודי זה, לשמור עליו ולנצור אותו בתומתו, בתארתו, ביופיו. לפיכך לא נוכל להחשות את תנשובנה רוחות העטועים, סוערות וסוחפות, שאומרות לזייף את מהות הנשמה היהודית, ולסלף אותה ולנוון אותה. בהמשך הוא גם מדבר על, על פרץ סמולנסקין, על הסופר שהמסכים, המשכיל, כל מיני שמות שפחות פחות זכורים, אייזיק מאיר דיק, השפה בקטובית שלה, של המשכילים, ודווקא הוא הרב דוקטור, ביחיאל יעקב ויינברג, נלחם את המלחמה הזאת על מעמדה של היהדות השמרנית. היום בערב, הרב ויינברג לא השאיר אחריו ילדים, ולכן אין, זה די נדיר שיש אזכרות וערבי זיכרון, והנה זה קורה. הערב, עם הכניסה לשנת ה-50 לפטירתו, בשעה 7:30, באולם מועצת עיריית ירושלים, אני מקריא מתוך ההזמנה, ערב עיון והזכרה במשנתו של הרב יחיאל יעקב ויינברג, ידברו גם נציגי אותם מפלגות דתיות שהוא מדבר עליהם, צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, הרב איתמר ברזר, מנהל אגף לחינוך, וגם דברים לדמותו של בעל השרידי יש, הרב אברהם אבא ויינגורד, אחרון תלמידיו, הזכרנו אותו פה, הרב חיים דום מקריאת ספר ידבר על פסיקתו ההלכתית ומשנתו החינוכית, והרב רפאל אוירבך ידבר על סוגיית השחיטה הכשרה עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. הכניסה חופשית, הערב בעיקרון מיועד לאנשי חינוך, למורים ומחנכים, וגם למורות ומנהלות, אבל אני חושב שגם אם אתם לא מורים ומחנכים, אבל אם אתם ככה מתחברים למשנתו ולכתיבתו של הרב ויינברג, זו הזדמנות באמת די נדירה, אני לא זוכר מהשנים האחרונות, לבוא ולהשתתף בערב לעילוי נשמתו. אנחנו מסיימים ממש בוורד קצר שלו על פרשת השבוע, רעיון נפלא על, על פרשת בשלח, שבת שירה, הוא מדבר על הפסוק, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי והרוממנו, וכך הוא כותב. אנחנו מוצאים שני סוגים שונים של יהודים. יש יהודי שהוא בבחינת זה כלי, היהדות חיה, נושמת בליבו באופן מוחש ונרגש, היא זורמת בתודעתו בשני הכיוונים, הן בדרך של פליטה מהנפש של העולם, כלומר בבחינת כל אחד ואחד מראה באצבעו זה כלי, והן בדרך של בליעה מהעולם אל הנפש, בבחינת כל עצמותי תומרנה זה כלי. כלומר הוא יהודי של זה כלי, כל הזמן מדבר, חווה, רואה את הקדוש ברוך הוא, מאוד נוכח בחייו, אבל יש יהודי שהוא בבחינת אלוקי אבי, אשר באורחות חייו הרגילות נסחף בנחשולי החיים, נעדרי זיו הקדושה, אבל עדיין מעת לעת, מפקידה לפקידה, נתקף בכמיה וחיסופים למקור מחצבתו, לבית אביו, לאלוקי אביו. השירה, שירת הים, השירה להשם, היא שירה שעולה מכאן ומכאן. כל שירה שאין בה מן העבריינים אינה שירה, כי מאלה ומאלה התקלס הבורא, ולא ירדה נפש מישראל אל הגלות, אלא על מנת שתצא משם בהשתוקקות רבה ובשירה גדולה לצור מולידו ולאל מחוללו. כלומר, שירת הים היא מאחדת את כולם, גם את יהודי זה כלי, שהם לגמרי במציאות של קדושה, של אלוקות, כל מהותם מפארת, מרוממת את מציאות הבורא, וגם היהודים שהם רק ברמה של אלוקי אבי, הם זוכרים את בית אבא או בית סבא, ושומרים על קשר עם היהדות, אבל נשתפים ביום יום של החולין, גם הם צריכים להיות חלק מהשירה הזאת. דווקא הירידה אל הגלות נעשתה כדי שיהודים משני הסוגים יצאו יחד מן הגלות, יגאלו וישירו להשם. השיר הזה כבר קשור לתאריך אחר שצוין אתמול, 31 שנים לפטירתו של הבבא סאלי, עשרות אלפים הגיעו הלילה ויגיעו גם היום לציונו בנתיבות, ואת המילים של השיר הזה כתב הבבא סאלי.
על קורבתך בסיני להאיר את נרי, על כן את חנוני הפאר בשירי בכל ימי. shalai ad la'ad la'olam ismah bach ismah bach ismah bach ismah bach el'olam ismah bach ku el'nafshi et ge'ulat olam Ronse ni frot domo et yrivai yriv akave tamid hasdo ashken harif velo yasikh ba'do et tirato yahriv ve'az nashir likhvado שירים במושלם אסמח בך אסמח בך אסמח בך אסמח בך אל עולם אסמח בך כהל נפשי את גאולת יודו לך רעיוני האל מבטן יוצרי
יודו לך רעיוני האל מבטן יוצרי על קורבתך בסיני להאיר את נרי על כן בתחנוני אפאר בשיריי בכל ימי ושני עד לעד לעולם המילים כאמור, של הבבא סאלי, אמיר בניון שר את השיר הזה. הפסקת פרסומות אחריה, נשארים עם המוזיקה, עם שיר חדש של תלמידי ישיבת מקור חיים, ביחד עם אברהם פריד, עם יונתן רזאל, עם ישי ריבו ועוד זמרים שרים לזכר החברים שנחטפו ונרצחו בגוש עציון.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 8:29, שיר חדש ומרגש, מאוד מרגש, שיוצא לאור השבוע, מי שאחראי לו, אני לא יודע בדיוק ממי היוזמה מגיעה, כי כל כך הרבה באמת אנשים טובים מעורבים בו, אבל בגדול תלמידי ישיבת מקור חיים, החברים של גלעד, אייל ונפתלי, שנחטפו ונרצחו, מוציאים שיר לזכרם, והם מארחים גם את אברהם פריד, את יונתן עזאל, את ישי ריבו, את דוד אור ועוד זמרים. דוד אור כתב גם את המילים ואת הלחן, והוא אומר שקרה לו דבר עם השיר הזה, דבר מדהים. בחמשת החודשים האחרונים אנחנו עובדים על השיר הזה, ודרכו ממש הכרנו את אייל, גלעד ונפתלי, למדנו להכיר אותם דרך החברים שלהם מהישיבה ודרך המשפחות המופלאות שלהם. במהלך העבודה על השיר הרגשנו שאנחנו חוזרים שוב לרגעי האחדות הנדירים שחווינו סביב אירועי הקיץ. ראינו עוד פעם איך יש נקודה אחת עמוקה של אחדות שבסופה כולנו אחים. כך הוא כותב על החוויה של פתיחת על החוויה של כתיבת השיר הזה שנקרא פתח לבך. הנה המילים של השיר, ואחר כך נשמע את הביצוע של כל החבורה. פתח לבך ברחמים על בניך, קולם לדורות ישמע, בשמיים ניצבים לעד דבריך. שמעתי ביום שישי ראיון ברשת בית עם אמא של מי זה היה, של יפרח, של אייל יפרח ואיריס תשורה, כן זה השם, אני נזכר מהתפילות. היא אמרה שזה שורה שמאוד מדברת אליה חזק בשיר, שאלו אותה איך אתם מתמודדים עם אסון כזה, עם כל השאלות על האמונה ועל התפילה, ואז היא אמרה, יש שורה בשיר שאומרת, בשמיים ניצבים לעד דבריך, כלומר זה רומז על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אנחנו לא יכולים להבין מה קרה ולמה, אנחנו מאמינים שהכל לטובה ויבוא יום שנבין, כך היא אמרה. אז שוב אל השיר, פתח לבך ברחמים על בניך, כולם לדורות ישמע, בשמיים ניצבים לעד דבריך, ובארץ אמצא לנו נחמה. וכאן המילים שרומזות על השמות של כל אחד מהנערים, איכה היו השלושה לאחד וציוו לנו חיים, עלו לתומם כאייל נעקד על מזבח הבנים, שמיים בכו מעל לגלעד והארץ רעשה, מתוך נפתולי הלב שרעד חייכו בתמונה השלושה. עוד בית ובין המצרים, כבר זה מדבר על הקיץ שאחרי, משוב רוחים לצוק איתן, ובין מיצרים בקרוב עליי מראים, התגלו במסך האבק שקרים שבתוך מנהרות מסתתרים, מזימות שנורו למרחק, הרוח נשבה ישנה חדשה וקרבה לבבות רחוקים, מתוך תעצומות הנפש ביקשה לא ליפול גם כשלא מבינים. והבית האחרון, ובתוך הטירוף בין מרדף לנרדף, תעלה זעקה לשלום הנכסף, והעם שעייף משנאת החינם יתאחד בחיבוק אחים. פתח לבך.
פתח לבך ברחמים על בניך, כולם לדורות תשמע, בשמיים מצווים לעד דבריך, ובארץ אמצא לנו
לאחד וציוו לנו חיים,
עלו לתומם כאייל נעקד על מזבח הבנים,
שמיים בכו מעל הגלעד והארץ רעשה,
תוך נפתולי הלב שרעד חיכו בתמונה השלושה.
צרים בקרוב עליי מראים, התגלו במסך האבק
שקרים שבתוך מנהרות מסתתרים, מזימות שנורו למרחק,
הרוח נשבה ישנה חדשה וקרבה לבבות רחוקים,
מתוך תעצומות הנפש ביקשה
לא ליפול גם כשלא
לא מבינים.
Oh,
הטירוף
בין מרדף לנרדף תעלה זעקה
לשלום הנוסף
והעם שעייף
משנאת החינם
יתאחד בחיבוק אחי
לבך, וואו, איזה חתיכת שיר. בדרך כלל השירים האלה שנכתבים מטעם משהו, לזכר משהו, לרגל משהו, אין להם בדיוק חיים של עצמם, חוץ מלצורך המשהו הזה, וזה בסדר. אם כותבים שיר למען שחרור גלעד שליט, אז שהוא משתחרר זהו, זה לא נשאר, אבל אני חושב שלשיר הזה באמת, נראה לי, אם אפשר להמר, לא להמר, אלא על סמך ה... ההזנה אליו יהיה לו באמת חיים הרבה יותר ארוכים ולא רוצה להגיד נצחיים, אבל באמת נוגע ללב במיוחד. השיר של החברים של גלעד, אייל ונפתלי, תלמידי מקור חיים, ביחד עם אברהם פריד ועם יונתן רזל וישי ריבו ועוד אומנים, דוד האור שכתב את המילים ואת המנגינה. טוב, אחרי שיר כזה קשה לחזור קצת לאקטואליה ולפוליטיקה, אז רק מאמר אחד שדווקא, אתם יודעים מה זה, אפילו מתחבר לשיר הזה, כי הוא עוסק במה שקרה כאן, וברוך השם נגמר יחסית בלי הרוגים, רק עם פצועים, חלקם קשה, עדיין בבתי החולים, אבל אותו פיגוע שכבר די נשכח בתל אביב, בגשר מעריב, והדוקטור יואל אליצור כותב שכולם דיברו בלי הפסקה מיד אחרי הפיגוע, מאיפה המחבל, מה מצבו המשפחתי, מה בדיוק הרגיז אותו וגרם לו לנקום, מה מצב הפצועים בבתי החולים, מה אומרים בעולם, האם אבו פלוני גינה את הפיגוע הרצחני, האם השר שדיבר אחרי הפיגוע התכוון לתעמולת בחירות, אבל את העיקר שכחו, השאירו אותו להתבטאויות עילגות של טוקבקיסטים, והעיקר הוא חשבון נפש לאומי. איך ירדוף 1.50, 16 בתוך האוטובוס ועוד אחת ברדיפה בחוץ, כתמי דם על רצפת האוטובוס, נחל דם על הכביש, היהודים נסים, והערבי האחד רודף ובידו רק סכין קטנה. הבדיחה היהודית העצובה מימי הגלות אומרת, איזה נס קרה לנו? פגשנו גוי שיקור והיינו רק 10. אז הבדיחה הזאת חזרה והוכפלה פי 5 ויותר. בעיר העברית תל אביב, שקיבתה להשתחרר מהגלות, להיות עם חופשי בארצנו, הדור שאחרי הקושייה, למה הלכתם כצון לטבח, נמלטים כאחברים מפני אחד, כשכבר מצליחה קבוצה גדולה של חמושים לעצור את מסע הרצח, אז האיש נאזק באזיקים, השם ריחם עלינו, ושלח לנו את המסר המפחיד בצורה פחות אכזרית, וכך בדרך נס אנחנו מתפללים להחלמתם של 17 פצועים, ולא חלילה מלווים לבית הקברות 17 ארונות. ובעולם המבולבל, אם נזכה שהפצועים קשה יישארו בעזרת השם בחיים, גם המחבל ישוחרר בפעימה הבאה, כפי שזה נקרא, פעימה, בין הראשונים, שהרי אין לו דם על הידיים, הוא לא הרג, יש רק פצועים. אבל חברי מחתרת בתיים שרק תכננו לנקום ולפגוע בערבים בעקבות פיגועים אכזריים לפני כמעט 15 שנה, עדיין יושבים בכלא. פן תשמחנה בנות פלסטין, הוא כותב שהיום הכל ברשת. אני לא מעז להסתכל על הקריקטורות האנטישמיות שהן מציירים הפעם, והן פוגעות הפעם מאוד כי הן אמיתיות לדאבוננו ולחרפתנו. כמה מחבלים פוטנציאליים קיבלו זריקת עידוד אדירה וגם כמה עולים פוטנציאליים מצרפת יעדיפו היום פשוט להגר לקנדה, ודיברו על זה ככה במין הומור שחור, האם כל אלה שנתניהו קרא להם לעלות אחרי הפיגוע בצרפת, אז מה? אז עכשיו הם יעזבו את ישראל, כי הנה, ראו זה פלא, גם במדינת ישראל, כאילו הייתה אווירה שלא, שזה רק בצרפת, אז הנה, גם במדינת ישראל שלנו קורים פיגועים. הוא ממשיך וכותב שזו תמונת ראי, הנה דוגמה לתמונת ראי. המשטרה רדפה אחרי סוחר סמים בדואי והרגה אותו או את אחד משותפיו. הערבים בכל הארץ משתוללים, כמעט עשו לינץ' בשוטרים. ואילו אנחנו עוברים לסדר היום אחרי מסע הדקירות, וממש בשולי החדשות שומעים על אישה שנדקרה בחיפה באותו ערב בנסיבות לא ברורות. התקשורת מעדיפה לא לחזור על הידיעה יותר מדי. הערבים כבר מזמן לא חוששים להמשיך למלא בהמוניהם את קניוננו גם מיד אחרי הפעולה הרצחנית. הם יודעים שאיש מאיתנו לא יפגע בהם ואפילו לא יאמר להם מילה אחת לא טובה. מה נעשה הבוקר, הוא כותב עם הברכה, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. ומצד שני, האם יש עם אחר שיש אצלו בכלל ברכות כאלו בכל יום? צריך לדעת שהגבורה והתפארה הם מתת אלוקים. הוא הנותן לדוד את הזכות לעמוד מול גוליית באבן, לגבור עליו, להניס את כל צבאו המיומן, והוא שהוא זה שבסיטואציה אחרת בוחר להאמין דוד יהודי אחר יחף ומושפל מול הנאצים בתאי הגזים. כמעט בכל מערכות החיים והשלטון והתקשורת מעדיפים אצלנו שלא להישיר מבט לחוקי החיים הללו השונים והמיוחדים לעם ישראל, ומעדיפים לחיות בסרט הזה שבו צריך להוקיע את הקיצוניים משני הצדדים ולחזק את המתונים משני הצדדים. אבו מאזן לא מספיק נחוש במלחמתו בטרור, כל מיני ציטוטים כאלה. בקטטה בין ישראלים לפלסטינים נפגעו כמה ישראלים, ומדברים על תג מחיר ועל הרקע למעשים. דברי תורת משה הנצחיים, שהם אקטואליים במאה השנים האחרונות יותר מבכל תקופה אחרת, מדגישים את הניגודיות הזאת. אין לישראל אופציה של נורמליות, או שאנחנו למעלה כמו בתקומת ישראל ובששת הימים, או שאנחנו למטה כמו שהיינו אחרי הפיגוע הזה בתל אביב. והיה אם שמוע תשמע בכל השם, ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. והיה אם לא תשמע, אז הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. האם אנחנו מסוגלים עוד לראות את המציאות כפי שהיא כתובה בתורה, להתעורר? סימן שאלה. ובסימן השאלה הזה של הדוקטור יואל אליצור, אנחנו חותמים את התעוררות שלנו להיום. מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, עוד 22 שעות, בוקר טוב. We'll be right back.